יש נוהגים להגיד גיד שבס כדי לא להגיד שבת שלום, כדי לא להגיד שם שמיים. אמרתי לו, תסתכל בגמרא בברכות, כתוב להגיד שם שמיים. אז מה אתה... אז שלום לכולם. יש כל שבת הזדמנות ככה לפגוש דבר השם שמתגלה במציאות, ולא קל לזהות מה דבר השם. כידוע, יש לו הרבה נציגים, הרבה פרשנים. אנחנו נכנסנו לשבוע הזה משבת פרשת פקודי, לקראת שבת ויקרא. ובסיום של פרשת פקודי, שנמצא פה בפסקה הראשונה למעלה, בצד ימין, פוגשים את התופעה הזאת שנקראת ענן. אז פסוק למד ד' אומר, ממש הפסוקים האחרונים של ספר שמות. ויחס הענן את אוהל מועד וכבוד השם מלא את המשכן. אנחנו לא יודעים להגדיר בדיוק בשפה שלנו מה זה כבוד השם. מבינים שיש השראה של כוח שהוא לא נתפס במושגים האנושיים, השראה של כוח אלוקי במשכן. אנחנו כן יכולים להבין את התופעה הבאה. ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו וענן, והפסוק חוזר על סיום הפסוק הקודם, וכבוד השם עלה את המשכן. זה סוגיה אחת. מה רוצה הכתוב ללמד אותנו במילים האלה? ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד. אחר כך, כשמתקרבים יותר לסיום, שאיתו אנחנו בעצם נפרדים מספר שמות ופוגשים את ספר ויקרא, ובעלות הענן מעל המשכן יישאו בני ישראל בכל מסעיהם. זו סוגיה שהיא לכאורה לא קשורה לכבוד השם במשכן. היא קשורה למסעות, ורש"י מדגיש, הוא מביא לזה הוכחות, שזה גם בחניות. הכל על פי העלות הענן. אם לא יעלה ענן ולא יישאו עד יום מעלותו. זה הכל הולך לפי רצונו של הקדוש ברוך הוא. ענן אדוני על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו, לעיני כל בית ישראל וכל מסעיהם. נחשוב על עצמנו עם כל הנסיעות שלנו, ואולי גם כל ההליכות שלנו, היו מותנות, כולל החניות, בענן השם. זה נקרא לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם. זה מה שעם ישראל רואה. זה אומר שבעצם אין שום תזוזה בלי רצון הבורא. אין ספק שזה משפיע על החיים. אלא, יכול להיות שבקשר בין החלק הזה של המסעות והענן וכו', לבין מה שכתוב קודם, ולא יכול משה לבוא אל האוהל, יכול להיות שיש קשר ביניהם, זה לא סתם סמוך בפסוקים. הפסוק הראשון בפרשה שנקרא בשבת, ויקרא אל משה וידבר השם אליו, מועל מועל לאמו. משהו בכיוון הזה עומד עליו רש"י בפסקה 8. ברשותכם, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. שתייה בחוץ, מי שרוצה. אומר רש"י על פי המדרש. כתוב אחד אומר, בסוגיית המשכן, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד. כתוב אחר אומר, בספר במדבר פרק ז', ובבוא משה אל אוהל מועד. התיאור הזה משמע, הוא יכול לבוא מתי שהוא רוצה. כשהוא בא, אז מתרחש משהו. בא הכתוב השלישי, והכריע ביניהם. תחשבו, אם אדם היה שם לב לסוגיה הזאת, לרש"י, לפסוקים, לסתירה בין הפסוקים, אם הוא היה מקשיב לזה, הוא היה מבין שיש בעולם סתירות. הוא היה מבין שיש כאלה שאומרים ללכת לעצרת, ויש כאלה שאומרים לא ללכת לעצרת. זה לא היה נופל עליו כמו רם ביום בהיר. זה לא רק לעשות אס-אמסים, מה לעשות, ומה אתה עושה, ולמה מישהו לא עשה, הרי כל כך הרבה אנשים מתעסקים בזה. יש מצב ששני כתובים מקרישים. במה? בתורת אלוקים. לכאורה הנשמה כבר נעתקת מאיתנו. אתה יכול להגיד שיש סתירה בין שני פסוקים? רש"י מוסיף על פי הברייתא, בא הכתוב השלישי, והכריע ביניהם. המושג הזה נמצא הרבה באוויר התרבותי או החוסר תרבותי שלנו. הכרעה. מי מכריע את מי? אבל זה לא הלשון של חז"ל. כי הרי אתה לא הולך להגיד שפסוק אחד הוא צודק, פסוק שני הוא לא צודק. מה זה הכרעה? בתורת אלוקים חיים כל הפסוקים צודקים. והנה אתה רואה סתירה, אז מה אתה עושה? איך תפרנס את שני המרכיבים האלה? מילת המפתח היא המילה ביניהם. איך שלא נסתכל עליה, גם בחיי משפחה, גם בדברי תורה, פירוש המילה הזאת בעצם הקשבה. קח לדוגמה את המשנה בפרקי אבות, פרק שלישי. המשנה מדברת על הבדל בין שני מושבים, שני מפגשים. אומר רב חנן בן תרדיון, במפגש האחד יש דברי תורה. איפה שיש דברי תורה, שם יש שכינה. ולא אומר את זה מהפסוק בנבואת מלאכי, אז נדברו יראי השם איש על הר. החלק השלילי, המושב השני, שבו אין שכינה, זה איפה שאין דברי תורה. מאיפה יודעים? בני שכתוב מושב לצים. ובמושב לצים לא ישב. אבל מי אמר שמושב לצים זה בלי דברי תורה? אלא מה אתה אומר? מסתבר. אני לא יכול להביא הוכחה מפסוק על בסיס מסתבר. אומר רב חיים, לא זה הנושא, זה לא המבדיל בין שני המושבים. שהרי הפסוק החיובי שאומר שיש השראת שכינה, איך הוא בנוי? אז נדברו יראי השם, והקשב השם וישמע. אומר רב חיים, לא כתוב ידברו, כתוב נדברו. הקשיבו. אומר רב חיים, לכן המילה, מילת המפתח שם, זה לא המילים דברי תורה, אלא המילה ביניהם. ביניהם זה לא משהו טכני. זה אומר שהאמת היא כוללת את שניהם. היא יותר רחבה מאשר צמצום האופק האישי שלי. ולכן אומר רב חיים, לכן יש השראה. השראת שכינה, כי אנשים מוכנים לוותר קצת, להקטין קצת את נוכחותם, כדי לברר את האמת. ברור, כפי שזה נראה לעין, כשאדם מדבר, הוא יותר בא לידי ביטוי. הנוכחות שלו יותר באה לידי ביטוי. כשאדם מקשיב, הם חושבים שאין לו מה להגיד. אבל אומר רב חיים, אם הוא מקשיב כי הוא חושב שלשני יש מה לתרום בבירור האמת, אולי יותר ממנו. אז זאת אומרת שמה שמניע אותו, מה שמזיז את האנרגיות שלו, זה הרצון לברר את האמת, ולא הביטוי שלו. זה דק, זה עדין, זה לא פשוט. אחד בדור שלנו, מה זה? מילת הקסם, מודעות עצמית, קורסים, סדנאות, עלונים, ספרים, מה לא כותבים על זה? נו, אז אם מדגישים את העצמי, אז איפה הקשבה למישהו? מה פתאום להקשיב לו? לכן אומר רב חיים, כשאין הקשבה, זאת אומרת שהדברי תורה שנאמרים הם לא ביניהם. לכן זה נקרא מושב לצים, לא בגלל שאין שם דברי תורה ואז זה מושב ריק, אלא זה מושב עם אטימות. ומושב עם אטימות נקרא מושב לצים, כל אחד מתלוצץ מהשני. כל אחד מנוכר לשני. הרב סולובייצ'יק אומר, היוונים, הם המציאו את המושג הנורא הזה שנקרא סימפוזיון. זה איך כל אחד מראה שהוא החכם והשני לא חכם. והנה המשנה אומרת, מקשיבים או לא מקשיבים. זה נקרא ביניהם. כן, אחינו נאור, בכבוד. כשהחבר לא מקשיב, או שהזולת לא מקשיב, לעניות דעתי, אפשר להתבונן רגע בפסוק במשלי, פרק א', שמדבר שם על המושג כמיים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם. באופן הכי פשוט, זה כשיש שלולית מים ואתה מראה את פניך אליה, גם פניך ניבטים מתוך השלולית. כמובן שהפסוק חוכמת הקודש של שלמה המלך לא בא ללמד אותנו הלכות התבוננות בשלוליות, אלא ביחסי בני אדם. כמיים הפנים לפנים, איך שאתה מתייחס לזולתך, זולתך מתייחס אליך. זה הפוך מהחשיבה המודרנית. חושבת, בעצם יש לך תלונה לשני, למה הוא לא עשה את מה שרצית? חוכמת הקודש שלמה המלך מבררת את האמת. לא הייתה שאלה האם אני צודק. זה לא הנושא. שכשאין הקשבה, שכשאין הקשבה אצל זולתי, סימן הדבר שלא הצלחתי מספיק לברר את מושג ההקשבה. אני לא הייתי מגזים לומר סימן שאני לא מקשיב. אבל סימן שמשהו בתווך הזה, של המעבר מהפנים שלי לפנים שלו, כמיים הפנים לפנים, משהו פה לא מספיק היה מבורר. ולכן, במקום נגיד בקצה לכעוס עליו, או בקצה נגיד להתייאש, או להתאכזב, או להתמרמר, או כל התוצאות הנפשיות מזה שאני בעצם מצפה שהשני יעשה איזה תהליך והוא לא עושה אותו, אני צריך לשאול את עצמי, מה אני יכול, איך אני יכול לאגוף את האטימות הזאת? אולי כתוצאה מכך גם לחשוב במה אני יכול להקשיב יותר. זה הכמיים לפנים, לפני כנבד האדם. זאת אומרת, נגיד את זה אולי בשפה אחרת, האמון שצריך לשדר לזולת שהוא מסוגל להקשיב, הרבה יותר חשוב האמון הזה מדרישת ההקשבה. הקשבה זה לא דרישה חיצונית. זה שיא העוצמה הנפשית. מי שלא מקשיב נמצא בחולשה. אז שאתה רואה שאני לא מקשיב, תעזור לי. בדרך שאתה מבין שאפשר לעזור לי. יכול להיות שאם אני אראה, ארגיש את בונן בהקשבה שלך, יכול להיות שזה ייתן לי כוח. לא מבחינת כזה ראה וקדש. נאמר המשפט בגמרא מסכת סוטה, בדברי רבי עקיבא. הגמרא אומרת, רבי עקיבא אומר במסכת סוטה בדף י"ז, איש ואישה זכו שכינה ביניהם. אותה מילה, ביניהם. אלא, מה פה הוא זכו? רבי עקיבא לא משאיר את זה פתוח, הוא אומר, ואם לא זכו, אז אש אוכלת אותם. בשפה החיצונית של היום, זכו ולא זכו, זה נשמע משהו כזה מיסטי מופשט. אבל זכו לא פעם בדברי חז"ל, זה כמו לומר, זיקחו, בלשון זיקוך. על תורה נאמר, זכה, שם חיים. לא זכה, שם המוות. זה גבולי, זה לא המצאה של לפיד. זה הגמרא אומרת, מסכת יומא, מסכת תענית, מסכת שבת. ושם רואים בצורה ברורה בראשונים את מה שאולי קצת קשה להבין ולהקל בחיי נישואין. הראשונים אומרים לגבי זכה ולא זכה מבחינת תורה, זה לשמה ולא לשמה. שאדם לומד תורה לשמה, לשם הופעת האמת שנקראת תורה. אז זה יהיה לו שם חיים. אדם לומד לא לשמה, וכמובן בדרגות שונות של לא לשמה, זה יהיה סם המוות. אדם לומד, ניקח את הדוגמה הכי קרובה ללשמה, שהיא נראית היום לבני האדם הדרגה הכי גבוהה. אדם לומד תורה או מקיים מצוות בשביל גן עדן. אז הרמב״ם בעקבות הספרי, בעקבות הפסוקים בפרשת עקב, בספר דברים פרק י' א', מדבר על כך שגם זאת מדרגה שנקראת לא לשמה. גם רווח רוחני שאני עושה דבר טוב בשביל הרווח הרוחני, גם זה נקרא לא לשמה. אז זכו ולא זכו, זה בעצם אומר האם אדם מנקה את המבט שלו. במה? בשאלה מה מגדיר את יחסו לתורה. במיוחד בדור שלנו, שיש באמת, כמו שהוזכר, הרבה, הרבה דגש על הלב, על מי שלבו חפץ, על נטיית הלב, על זרימת החיים, על הרבה מושגים שהם, אי אפשר שהם לא ישפיעו. הם כולם נכונים. במה הם נכונים? השאלה הגדולה של האמת שנמצאת בתורה היא האם האמת הזאת מתחילה, תלויה, נגמרת בבני אדם? או שהיא מהלך אלוקי? היא לא מתחילה מהעולם שלנו. אם אדם עומד מול פסוק, מול משנה, מול גמרא, מול ראשונים, מול אחרונים, והוא חושב שהוא יכול לבקר אותם, יכול להגיד, זה לא נראה לי, יכול להגיד, זה לא הפשט, זו מילה כזאת שהשתלטה על מחוזותינו, כאילו יש איזו קדושה עליונה בפשט. וכל דבר אפשר למדוד לפי הפשט, שבעצם כשאתה מקלף קצת את הקליפות, מתברר שפשט הכוונה מה שאני מפרש, ודרש זה הכוונה מה שאתה מפרש. זה כל ההבדל במהות. כי איזה קדושה יש לך שאתה חושב שהפסוק מתכוון למשהו מסוים, יכול להיות שחברך חושב משהו אחר. אז מה זה נקרא פשט? מי אמר שהפסוק הוא מדבר על מה שאתה מדבר? אתה נביא ישעיהו אומר, אוי כל צמא לחול המים, באמת הפשט שם זה שיש ברזים בעולם? מה? זה פספוס עצום במגע עם הקודש. זה נקרא לא לשמה. כלומר, אני לא לומד תורה לשם הופעת האמת של התורה ואני אהיה כלילה, אלא אני לומד תורה כדי שיהיה לי מה לעשות, להרוויח או להגיב וכו'. שבי אישה זכו. אם הם בונים את הבית לשמה, לשם בניית הבית, מה פירוש לשם בניית הבית? יש שאלה גדולה בנישואין, גם לפני, כלומר בכל שלב החיפושים, וגם בתוך המבנה של חיי המשפחה, ובכל שלב בחיי המשפחה, היא שאלת היחס בין המחיה האלוקי לבין בני האדם. איפה היחס הזה עומד בנישואין? מה אלוקים ברא? אלוקים ברא שלושה דברים. הוא ברא איש לחוד. הוא ברא אישה לחוד. זה שני כתובים מכחישים. יש ביניהם הבדלים. הדתיים גאונים להצמיד את ההבדלים האלה במקום לנפש לפיסת הלכה מסוימת. זה גאונות להפוך כל דבר גדול למשהו נקודתי, מעשי. או אתה שומר אותו או אתה לא שומר אותו. ההלכה, מי שאומר בבוקר את הברייתא, תנא ואליהו, כל השונה הלכות. מובטח לו שמה? שהוא בן עולם הבא? הרגע אמרת, זה לא תורה לשמה. לא, לא חברים, מובטח לו שהוא בן עולם הבא, זה לא הכוונה גן עדן. זה לא מעניין אותנו. אנחנו לא תלויים בזה. העולם הבא שבתוך העולם הזה, מובטח לו שהבן אדם הזה, החיים שלו מתנהלים אחרת, זה הכל. שנאמר בנבואת חבקוק בכלל, הליכות עולם לא, הקדוש ברוך הוא הולך, מוליך את העולם. אל תקרי הליכות, אלא הלכות. נו, מה רגע אמרנו? פשט, מה פשט? הליכות! אז מה חזל אומרים? זה מדרש, זה לא רציני. חזל אומרים לך, שאם הפסוק בחבקוק אמר לך, הקדוש ברוך הוא הולך, תשאל את עצמך, איפה אתה? אתה יכול להשיג אותו? אתה יכול להבין אותו? הוא נתן לך תורה. כדי שתזהה מה הקדוש ברוך הוא ברא, מה הוא מחולל, מה הוא מכוון, נתן תורה. זה נקרא הליכות, אל תקריא הליכות, אלא הלכות. נכון שהעולם ההלכתי מאוד מפורט, והעולם הנשמתי הרעיוני הוא מאוד מתומצת. ותוסיפו לזה שאלפיים שנה לא למדנו אמונה, לא למדנו אגדה, לא למדנו את הצד הפנימי בתורה, כי לא היה לנו כוח. יחידי יחידים, הרמב"ן, המשך חוכמה, הגר"א, בן איש חי, הרמב"ם, יחידי יחידים. זה לא היה מלאך עממי. חוזרים הביתה, אומר הרב קוק באיגרות, על פי מקורות קודמים, נמצאים, מתחדשים בכוחות, אפשר להבין עוד צדדים פנימיים שאולי לא נתן להם מספיק מקום. אז אדם פותח את הגמרא, מסכת נידה בדף למד א', שואלים שם את רבי מאיר, למה דיני ריחוק בין איש ואישה? רואים מה התשובה של רבי מאיר, מה מעניין אותו? מעניין אותו שלום בית, מעניין אותו השמחה בבית. מעניין אותו להרחיק, מעניין אותו להגביל, מעניין אותו להלחיץ, זה בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא, זיווג בעולם כדי שנסבול מזה. זה לא הגיוני, אומר רבי מאיר. מתוך כך יש הלכות, להליכות יש הלכות, לכוחות שאלוקים מוריד מלמעלה אלינו, ואנחנו כלים לכל טעם. יש לנו מתווה איך לפתח. אז שכינה ביניהם, בין איש ואישה, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא ברא, איש לחוד, אישה לחוד, וברא נישואים. ברא ששון, ברא שמחה. השמחה בפורים מתחילה ממה שאתה שותה, או רוקד, או הולך עם תחפושת. הקדוש ברוך הוא בורא שמחה, הוא בורא כוח חדש בעולם. על ידי המעטפות, על ידי הכלים, אתה יכול לחוש, אתה יכול לפגוש, אבל אתה לא יוצר, אתה לא הבורא. הקדוש ברוך הוא ברא זיווג, הוא ברא חיבור, הוא ברא נשמה, שהיא מופיעה בשני חלקים שונים סותרים, ועליהם להתאמץ, קודם כל למצוא את הבית שהם צריכים בו להיפגש, ולגלות את שלושת התהליכים. א', את האיש, ב', את האישה, או ההפך, כל אחד יתחיל ממה שהוא רוצה, וג', את היחד. בתנועה מקבילה כל הזמן. אף אחד לא צריך להיות דומה לאף אחד, זה רק בדור מעוות. אפשר לקרוא משפחה לשני אנשים אותו מין. זה עליבות הדבר הזה. ואם מישהו אומר שזה עלוב, התקפות מפה ועד שם, איפה הקדמה, איפה הדמוקרטיה, האוניברסיטת תל אביב עשתה טקס השקת ספר לפני שנה, אני חושב. ספר שאדם קיבל דוקטור על זה. למה לא להיות הורים? כמו למה לא להתחתן? עלוב, עלוב. אתה יכול לקבל נשמה חדשה, אתה לא רוצה לקבל אותה. מה לעשות? אין כפייה במדינה להתחתן. את מה איך להסביר? אם הכל מתחיל ונגמר בעני, אם הכל מתחיל ונגמר בעני, בהרגשתי, בזרימתי, בעצמיותי, אז הקוצר רוח הזה, הקוצר ראות הזאת, הוא לא נותן לי להבין שיש משהו עליון. הוא לא נותן לי. אני חונק את היכולת של עצמי להיפתח. ואני אומר, הדתיים הם שפכים שמן למדורה, כי מה יש להם להגיד? אסור. ואז אומרים, רגע, הוא ממציא עוד חוק, והוא ממציא עוד חוק. לא, הוא אנטישמי. תחשוב רגע, האם אתה מייצר מספיק גודל בעולם בשביל שמי שיפגוש את הגודל הזה אומר, את זה חיפשתי. עוד לפני הסברה, אחי. זה לא קשור להסברה, זה קודם כל מהות. מה הגישה בכלל? לכן שאלתי, אדם גומר פרשת שמות. רואה ענן, רואה מסעות. המרחק מזה לרשי הוא 3 דקות. אני צריך לשאול את עצמי, האם כשלמדתי את סוף פרשת שמות, מה אנחנו עושים פה? נסים להבין איך ללמוד. האם כשלמדתי את סוף פרשת שמות, ספר שמות, הלכתי לרשי, פתאום ראיתי את המילים האלה, כתוב אחד אומר לו, יכול משה? כתוב שני אומר, עובבו משה? השי אומר לי, הכריע ביניהם. מה זה הכריע ביניהם? לא צריך להיות גאון בשביל זה. צריך לרצות לחפש איך התורה מכוונת את חיי. זה הכל. יכול להיות שאתה תחשוב אחרת על אותו פסוק. הפירוק לגורמים של התוכן, הוא ייתן כוח גם להסביר. כי התוכן המושג, עצם העובדה שאתה מברר את המושג הזה שנקרא ביניהם, אתה מברר את המושג של איש ואישה זכו, מה זה נקרא זכו? זה קודם כל הבירור בתוך הנפש עצמה, של האיש, של האישה ושל היחד. בהקשר של ההסברה, זה מפגש עם אנשים החושבים אחרת, הניגשים לחיים אחרת, לעשות מאמץ, איך המפגש הזה יעבור נכון. אבל זה סעיף ב' לדעתי, זה לא סעיף א'. סעיף א' זה הסתכלות. נכון, אני מאמין באמונה שלמה, שאם הרבה אנשים, חיי הניסויים שלהם, יגדלו, יצמיחו את עוצמת הביניהם, כלומר, את התהליך המתנגש הזה בין שני כתובים, איך נולד מזה כתוב שלישי, יכול להיות שזה יעזור, לאנשים שרחוקים מהשפה הזאת ורחוקים מהחשיבה הזאת, לחשוב פעמיים ולומר, אולי גם אני רוצה כזה דבר. יכול להיות. אני לא בטוח שההסברה היא משהו חזיתי נגד. לא בטוח. העולם האקדמאי הוא לא בהכרח עולם שנותן מענה לנפש היום. לא בהכרח צריך ללחם בו חזיתית. הוא סיים מזמן את השפעתו. פעם אנשים שעסקו בפילוסופיה היו ראש החברה. מי זה היום? זה נכון שמי שמתעסק בפילוסופיה חושב ששם נמצא כל העולם, נמצא כל העולם. בסדר. אבל בהשפעה בתודעה, בהשפעה בחיים, בהקשר הזה, בלי כרגע נקיטת עמדה לשאלה, שאלת המיליון, האם הייתי במיליון או לא הייתי במיליון, שזה נהיה השאלה הכי חשובה, בכלל לא משנה אם היו מיליון, אבל השאלה הפכה להיות שאלת המיליון. אני חושב לא פחות מזה, השאלה באמת, האם בתחום של הופעת בירור התורה בחיים, האם אני חושש שהצבא יקלקל אותי? וכתוצאה מזה, כשמדברים איתי על גיוס, אני מתחיל לדבר במושגים של עמלק, ואני לא יודע לאן ידרדרו בניסוחים כדי לשמור על הקבוצה המסוימת, לא משנה מי. מפני הקלקול בצבא, או שאדם מתוך שנות לימודו אומר, אני יכול לקדש שם שמיים בצבא. הפוך מלהתקלקל. כי אנשים יפגשו תורה, איך היא עם מידות, איך היא עם גבורה, איך היא עם עין טובה, איך היא עם ענווה. והרבה דברים שהם פגשו בתקשורת, פוגשים בחיים הפוך או ישר. אני לא תמים לחשוב שזה משתנה מתוך יום, אבל כל ההסתכלות היא בכלל לא הסתכלות מפחדת. הסתכלות יוזמת, הסתכלות פועלת. אתה לא במסכן ואתה כל ימיך, כל הזמן עסוק, למה הפקודות מטכ"ל לא נתנו לך לצום בצום זכריה. אתה לא מתעסק עם זה בכלל. זה לא הדבר המהותי, הדבר המהותי הוא, יש קדושה בתוך מחנה ישראל מצד המהלך האלוקי, תתחבר לקדושה הזו, תוסיף בה. בשני כתובים, בדיוק כמו בצד המשפחתי, באמת לא צריך בכלל להתעסק בשאלה מי צודק. זה לא נקרא הכרעה. הכרעה במושג העברי של חז"ל, זה כמו לומר, לשים במקום המתאים. זה הכל. הבעיה בכתובים כשהם גולשים. כלומר, אם הפסוק ולא יכול משה הוא טוטלי, הוא אי אפשר להיכנס. והפסוק שאומר הוא בבוא, אומר תמיד אפשר להיכנס, אז אתה לא יכול לעשות משהו ביניהם. מה אומר רש"י? בא הכתוב השלישי והכריע ביניהם. כי שכן עליו הענן. באמת המילים האלה הן מפרנסות את גבולות המילים ולא יכול משה. היינו, כל זמן שהיה עליו הענן, לא היה יכול לבוא. נסתלק הענן, נכנס ומדבר עמו. באמת לדורות. התחושה הזאת שאתה לא יכול אוטומטית לבוא אל הקודש. אפשר את התחושה הזאת לנצל חלילה למרירות, לתסכול, ומזה להידרדר אחר כך גם להפוך את התורה כולה לאיזה גובה עיניים שהכל תלוי ומתחיל ונגמר בחוות דעת שלך. אבל אפשר גם להפוך את העיכוב הזה לתנועת טלטלה חיובית. שאתה אומר בתחום הזה שהוזכר קודם בהקשר אחר של זכור, יש לך עוד מה לעשות בזיכוך. דיברנו על זה בהתחלה שיש פה לפסוקים בסוף פרשת, סוף ספר שמות גם את סוגת המסעות. אז זה בעצם אותה נקודה. אתה לא יכול לחנות בלי ענן, אתה לא יכול לנסוע בלי ענן, ואתה לא יכול להיכנס לקודש. זה אותו עניין. ויכול להיות שאם החוויה הקשה הזאת של ללכת לפי הענן, הרי לפי הרמב"ן, התורה בפרשת בעלותך מאוד מפרטת את המצב של חודש או יומיים וכו' וכו' בסוגיה של המסעות. למה? אומר רמב"ן, מה יקרה אם אתה הגעת לאיזה נעת מדבר? וכל הצמאון שלך וכל התקוות שלך עכשיו שתוכל פה לחנות עם בני ישראל חודשיים. ואחרי שעה ענן עולה, פה אומר לך תזוז. זה המון, המון מרירות יכולה להיות. במיוחד אם זה קורה בדורנו, שכל אדם הוא עלול ליפול בפח הזה של מגיע לי, זכויות שלי, אי אפשר להתקיים בנפש בכלל ככה. אבל אם לא מובן לך מאליו שאתה נוסע, ולא מובן לך מאליו שאתה חונה, וגם לא מובן מאליו שאתה נשוי, אתה שומר על זה מכל משמר. אתה לא הופך את זה לשק חבטות של הציפיות שלך. אתה אומר, רגע, איך אני אשמור על זה? או איך אני אוכל להגיע למצב שבו בסוף אוכל להיכנס למשכן? זה הופך להיות אתגר, זה הופך להיות מנוף, במקום להפוך להיות איזה תסכול ומרירות. יבוא הכדור יש לי שיביא הכי רבניהם, הכתוב הזה הוא לא חייב להיות כתוב מסוים. כל נקודת מבט שהופכת את ההפכים להיות משרתים אותה מגמה עם הבדל, זה נקרא כתוב שלישי. ואפשר להיות אנשים כאלה, נשים כאלה. זאת אומרת, השיטה הכתובית יכולה להפך להיות שיטה של בשר ודם. ואז התורה אומרת, אדם כי יקריב מכם. אין מושג שנקרא אדם בלי הקרבה. אנחנו לא יודעים מה זה קורבנות. גם אם יציירו את זה בתמונות, יצלמו את זה בווידאו, אנחנו לא יודעים מה זה. לא בגלל שאנחנו יודעים מה גודל הכבש, או מה מרכיבי הסולת. זה שוב הליכות והלכות. אנחנו לא יודעים מה זה יקריב. מה, פעולה טכנית של השחיטה? פעולה טכנית של לשים על המזבח? זה נקרא הקרבה? אז מה, בשביל מה המילה אדם? המילה אדם היא המילה הכי חשובה בחיים שלנו. בגלל שאלוקים ברא אותה. אתם רואים לאן חז"ל הולכים עם המילים האלה. בפסקה 4, בחלק הראשון שלה. כן, חבוד. שכל אחד מהצדדים, כל אחד מהצדדים הוא שונה, הוא לא מותומים, הוא שונה, תפקידו להיות שונה, ותפקידו להיות שונה עד כדי כך שהוא נותן חיזוק לשוני של השני. למה? כי הם בעצם חלקים מאותו שורש משותף. אם אדם היה מבין, מה זה עם ישראל, כך הוא היה אומר. יום ראשון, השבוע הזה לא רק היה עצרת, היו עוד דברים ביום ראשון. היו כל ההזכרות לחללי הפיגוע במרכז הרב בישיבה לצעירים. היינו באיזושהי הזכרה, ביקשנו מאבא לדבר. הוא סיפר בשם החפץ חיים, סיפור. אם מלא מקרא כתוב, אי אפשר לספר את זה. אי אפשר להאמין. שחפץ חיים, היו לו הרבה ילדים, היה לו ילד מיוחד מאוד, מעל ומעבר. ונפטר צעיר, הילד. מישהו שהכיר את המשפחה, אבל לא שמע על הפטירה, פגש את החפץ חיים כמה חודשים אחרי זה. ושאל אותו, כמשיח לפי תומו, מה שלום הבן שלו שלומד בישיבה מסוימת? אז החפץ חיים ענה לו, הוא הפסיק ללמוד שם, הוא עבר לישיבה אחרת. כך חפץ חיים אמר לו. אז אותו נודניק אמר, ואיזה דברי תורה הוא שולח לך מהישיבה האחרת? אז חפץ חיים אמר לו, הוא הלך לישיבה שלא שולחים משם דברי תורה. ואבא הרגיש צורך להוסיף משפט, בגלל יום ראשון. בקושי הוא דיבר, הוא רק אמר שהוא חושב שאם הבן שלו היה שולח מהישיבה שאליה הוא עבר, איזה פתק היום הוא היה כותב שתי מילים. אהבת חינם. מי שאוהב את האמת ולא את עצמו, הוא היה אמור לעכל שיש אחרים שחושבים אחרת ממנו. מה זה נקרא אהבת חינם? שכל הסיבות הם לא לאהוב. ואני אוהב בחינם. אם הכל היה דומה, וכולם היו אותו דבר, וכשהייתי קורא מילה שם אליי ולא משנה למה, כולם היו מתייצבים, אז מה הבעיות לאהוב את כולם? שאהבת חינם. זה ברור גדול איך מתשטשת אהבת האמת והופכת להיות אישית. וכשזה אישי זה גנאי וזה כל מיני תארים והשמצות הדדיות, זה לא אמת. למרות שזה נעשה תמיד בטונים חריפים, זה לא כלום. זה מביע חולשה גדולה. מי שחלילה, כן. השאלה הגדולה, האם המשותף, זה גם שאלה כלפי היחס הלאומי וגם היחס המשפחתי ולדעתי גם היחס התורני. האם המשותף הוא פרי של איזה תהליך נגלה שעשיתי או לא עשיתי? זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה שהמשותף הוא אלוקי, הוא לא מתחיל בכלל ממני. ממילא הוא לא קשור לשאלה אם זה מוצא חן בעיניי או לא מוצא חן בעיניי. כשאתה קורא בהפטרה של פרשת ויקרא, עם זו יצרתי לי. מה אתה מבין? רגע לפני שאתה פוגש את המילים תהילתי יספרו. רגע אחד לפני. זה אומר שאנחנו עם. אם אנחנו עם, בגלל שיש משותף שתלוי בנו, אז בטל הדבר הזה, בטל עם. ולכן אנשים שכביכול מדברים בשם תורה, אין להם שום בעיה לקרוא לאחים שלהם עמלק. אין להם בעיה. אויבים. במציאות, אם אתה אדם קדוש וטהור, באמת אתה מתחם עצום. ואתה מתוך תחושה של חוויה רוחנית, לא סתם. אתה רואה את כיסא השם. מה אתה אומר? בתוך עם פני שפתיים אנחנו יושב. לעומת הגודל האלוקי, באמת אנחנו כלום. באותה שנייה, אף אליך מלאך, בשם השם, ושם לך גחלת על השפה. קביעה בלשון יש לך. ושר אבוניך וחטאתך תכופה. כי לקדוש ברוך הוא, הוא לא שלח אותך לזה. בשם מי? בשם מה אתה שונא? כביכול בשם התורה? איפה הייתם? ברגע שאני ממציא מושגים של חרדי ולא חרדי וחרדלי ותורני, כל מיני מושגים חיצוניים, שאין ביניהם בשום מחנה שום קשר למידות. כי אם זה היה לפי מידות, הכל היה משתנה. אז מהרגע שהמושגים הם חיצוניים, גם המשותף הוא חיצוני. ואם משותף הוא חיצוני, הוא לא עומד מול חוק כזה, או מול גזירה כזאת, או מול מציאות כזאת. אבל אם המשותף הוא אלוקי, הוא לא מתחיל בנו, אז קודם כל תזהה אותו. שני, תבין איך הוא מתגלה. הרי הוא מתגלה בצורה הפוכה למשותף. הוא מתגלה בשוני. היה לחץ באוויר. אפשר לברך, ברוך חכם הרזי. 600,000! הלוכה, זה הלוכה! או זה בובקס. למה? כי מה כתוב? הרואה 600,000 מישראל, בארץ ישראל כמובן, מברך בשם ומלכות ברוך חכם הרזי. אתה יודע מה? רגע לפני שאתה מברך. בוא תחשוב למה. אומר הרב קוק, זה נס. למה? כי 600,000 גוונים שונים נמצאים ביחד, זה לא יכול להיות. אחידים זה יכול להיות. מגוונים בלי יחד זה גם יכול להיות. אבל מגוונים ויחד לא יכול להיות. רק אלוקי.
זה לא
הלכה. הגמרא שם אומרת, רגע לפני חכם הרזים, לפני הלחץ לברך או לא לברך, הגמרא אומרת, כשם שפרצופיהם אינם שווים, כך דעותיהם אינם שוות. אתה צריך להסתכל על יהודי כדי לדעת שהוא שונה מחבר שלו. ליהודי הרי כשהוא מגיע לאי בודד, יש שם שני בתי כנסת. אחד שהוא נכנס ואחד שהוא לא נכנס. לא צריך לראות יהודים בשביל זה. רגע, שנייה, שנייה. לפני הלכה, הליכה. קודם הליכה. עושים הליכות. בודקים מה קורה פה, איזה תנועה יש פה. התנועה היא 600,000, אומר המהר"ל. זה המספר המקסימלי של הגוונים. למה? אתה לוקח שישה. שישה צדדים, מעלה, מטה, מזרח, מערב, צפון, דרום. מכפיל את זה ב-100,000, שזה הריבוי של הריבוי של הריבוי, ושם את כולם במקום אחד. אתה צריך שני תנאים, גיוון ויחד. עכשיו תלך להלכה. אתה היית במקום ביום ראשון, או לא היית במקום ראשון, ביום ראשון, היו שם 600,000. הם היו מגוונים? לא בטוח. כן, ברור, 600,000, זה מה שאני אומר על פי הגמרא. הגמרא אומרת, כשם שפרצופיהם אינם שווים, כך דעותיהם אינם שוות, ולכן זה נס, אם הם יחד. אבל אם הם אחידים, זה לא נס. ועוד אם חלילה... ברור, מה החידוש בזה? כמות? אתה מברך על כמות? למה אתה אומר חכם הרזים? זה פלא להכניס 600,000 במקום אחד? מה זה קשור לרזים? אומר הרב קוק בעלת ראייה, הסוד האלוקי זה סוד הייחוד והיחד. סליחה, זה הרב סולובייצ'יק. לא, לא סליחה. זה יצא משניהם מההגדרה הזאת. סוד היחיד והיחד. אני הקטן מוסיף, סוד היחיד, הייחוד והיחד. היחיד הוא מיוחד. והוא שונה מהזולת. ולכן... אין אפשרות להיגאל ממצרים אם אין 600,000, אם יש רק 590, כי אנחנו לא מספיק מגוונים. ואם אנחנו לא מספיק מגוונים, חידוש היחד הוא לא מספיק. אלא שברגע שאנחנו מגוונים, ואני מושך את זה קצת בשטחיות, קצת באנוכיות, אני לא יכול לסבול אותך. אז עוד להיות ביחד איתך? אז שמנו הרבה גוונים, אבל הם לא יחד. אז מה עשינו? זה גם לא חכם הרזים. כן. אז היית או לא היית? באיזה אתר באינטרנט, לא יודע איך קוראים לו, כתוב, זה וזה, הוא ממנהיגי האלה והאלה, הוא היה שם. שקר, הוא לא מנהיג והוא לא היה. אבל אומרים לו, איך יכול להיות שהלכת לשם? אתה אומר, לא הלכת. הוא אומר, אבל היה כתוב. מה היה כתוב? איך להגדיר את זה? נכון, המילים הופיעו הנייר או במחשב. מה זה אומר? פרי דמיון. אתה מברר משהו באיזה פינה, באיזה ערוץ. אתה מדבר על האמת והשלום אהבו, על היכולת להבין את מי שהיה בעצרת ואת מי שלא היה בעצרת. בלי לקרוא אחד לשני בוגד, בלי לכנות כינויים, דבר לעניין. אז הכותרת של מה שאמרת כתוב, ההוא דיבר נגד ההוא. אתה שולח אס-אמס, אתה אומר, חבר'ה, בשם מה אתם עושים את זה? אומר לך, לא, נשנה, נתקן. כל הבוץ מסביב האישי הוא מיותר לגמרי. הוא לא משמעותי. אני לא צריך להתגמד בו. אדם כי יקריב, תהיה אדם. את הצד העצמי שלך תקריב. תברר אותו לאור אמת גדולה. תשרת את האמת הזאת. זה לא פחות אני להיות משרת. וממילא תהיה מוכן להבין שיש משרתים אחרים. חלק היוצאים לצבא, כחלק היושבים על הכלים. יכולים להיות חלקים שונים באותה אומה. אל אהיה כל כך חלש באופן שלא אוכל להקל שיש אדם שונה ממני. אני כופר במשרד החינוך הנוכחי ובעומד בתחתיתו, כופר בו וכופר בהנהגתו וכופר במהפכותיו, במיוחד במילים האחר זה אני. אני אומר, האחר זה לא אני. השוני, לא השוויון. אלא, אם יש שוני, אז רגע, מי יותר? לא מתעסק. מי יותר תורם? כן. מי יותר מקבל? מה? למה? זה בירור גדול. אתה אומר, גזענות? מה זה גזענות? אם אין משכן, כוונתוי מקדש, אומות העולם סובלות. האוקראינים סובלים בגלל זה. אז מי שיגיד, אני רוצה עם אחד בארץ אחת, במדינה אחת, הוא הגזעני או זה שהופך אותו הוא הגזעני? זו שאלה גדולה, עוד לפני ההסברה, קודם כל המושגים. ספורנו עושה פה עבודה מדהימה לניתוח שלו. בסוף פרשת שמות, ספר שמות ונכנס לפרשת ויקרא. איך בבית ראשון ובבית שני היו מעורבים קצת גויים פה ושם, חרבו. המשכן רק ידיים יהודיות עבריות נשאר, לא חרב. משכן השם שהלך במדבר, לא נגעו בו גויים. זה גזענות, זה נגד הדמוקרטיה. לא, אנחנו כלים. מה לעשות שהשם אמר שדרך הכלים האלה יש השראת שכינה לעולם כולו? מה אני אעשה? אני באמת הייתי מציע לו עם אחר. אבל לא התחיל בנו. אתה לא יכול להגיד, יש לנו תורה מיוחדת, ואני מסור את הנפש על תורה, ולדבר על יהודי אחיך, כאילו הוא לא אחיך. זה סתירה פנימית, אין שם כתוב שלישי. זה רק החולשה שלך גורמת לזה. הקדעה שלך גורמת לזה, צרות העין שלך גורמת לזה. אז תתקדם, תתחדש, תתקדש, נתחדש ונתקדש בעזרת השם. זה אומנם קצת טיפ-טיפה רחוק, אבל אפשר להגיד שבת שלום, וחודש טוב, ובשורות טובות, וכמה שמחה יש לנו לחיות בחבלי משיח. אנחנו פשוט מתפעלים משתי שיטות שהן נראות מכחישות, והן נפלאות בהשלמה ביניהן. אחד זה רבי יוחנן, אולה, רבא, גדולי ישראל. אומרים, תשמע, אנחנו אומרים לך מה יהיה בחבלי משיח. סיכום, ייתי ולא אחמיני. יהיה לך תחושה, אם זה חבלי משיח, לא רוצה את המשיח הזה. כל אחד מטעמו כמובן. וזה הרי אנחנו מומחים בתסכולים האלה. איך שהמציאות לא מספקת לי את מה שרציתי. אני לא זז מהמקום. אתה צריך להשתנות, האחר צריך להשתנות. אבי יוסף, דבריו אחרים לגמרי, סותרים. יבוא ויזכה לשבת בצל הגללים של החמור של המשיח. אין מילה יותר משקפת מהמילה גללים. אומר לך רבי יוסף, לא, זה לא מספיק. צל, גם זה לא מספיק, חמור. מה זה חמור? הנביא זכריה אומר, פרק ת' גילי מאוד בציון, יאללה, סטימחה, סטימחה של הדר. על מה? הנה מלכך יבוא לך. מלך השם, השם הוא המלך. אנחנו משוחררים מעול בשר ודם, רק השם. שומעים סגנונות כאלה היום. צדיק ונושה. אתה גמרת את הפסוק, אבל הנביא לא גמר אותו. עוד חצי דקה. אני בעין ורוכב על חמור. אומר הזוהר הקדוש. הוא בעצם המשך לדברים של הגמרא בסנהדרין, בניגלה. שמי שסובר שגאולה לא תלויה בתשובה, זה מה שהזוהר אומר. חמור זה חבלי משיח. תמה מבחוץ וקדוש בפנים. צריך לעשות פדיון לקדושת פטר חמור. יכול להבין מצב כזה? תחליט. או קדוש או תמה. מה התשובה? כתוב השלישי. מבחוץ הוא תמה. מבפנים הוא קדוש. אם אתה מבין ככה, תגיד איך אתה יכול לא לשמוח. אם לא היה רב יוחנן ואולה ורבה, היינו חושבים שהמילים גללי וצל זה מילים נחמדות. הן לא מציאותיות. אומרים לנו רבה ורב יוחנן ואולה, זה יהיה בחבלי משיח. תקשיבו, זה יהיה מצב של יתי ולא אחמילה. רגע, זה מבחוץ. כל האיסורים, כל הבוץ, כל הקטנות, כולל העצרת המהוללת הזאת, זה מבחוץ. יש מבנים שהוא לא מכך מתברר שם. יכול להיות שהוא מתברר במקומות אחרים. כשאתה מסתכל פנימה, אתה לא שמח? אתה שותף או שותפה בצמיחת חזרת השכינה לציון. זה לא בא מהשמיים. בית המקדש, אני עוד לא חתום על השאלה איך הוא יבוא. אבל ההכנות אליו, השלבים השונים, זה בא מחלוצים וחלוצות. שאדם אומר תפילה לשלום המדינה, חזק את ידי מגיני ארץ קודשנו, שיתכוון על כל מי שמגן על ארץ קודשנו. בצבא, באזרחות, בהתיישבות, בתורה. אבל תחיה ככה. תהיה מגן על ארץ קודשנו. עזוב את השיעבוד לפרטיות. זה לא התיקון. פגשתי קודם באיזשהו שיעור דוקטור למדעי המוח, לפני כמה דקות. אז אמרתי לו, דוקטור, אני במתח, אני חייב לשמוע תשובה לשאלה. תגיד, יש במוח, אני שואל אותו, מקום פיזי, אני שואל עכשיו. דוקטור הוא חוקר כבר איזה 20 שנה. יש מקום במוח שהוא הפרטיות, ומקום במוח שהוא הכלליות. מה עונה לי? חד משמעית, כן. אמרתי לו, אז תיכנס פנימה עוד פעם, תגיד להם את זה, תצעק להם. אין שום סתירה בין פרטיות לכלליות. אני לא יודע מה רב נחמן אמר. אני לא יודע מה הרב קוק אמר. המוח בנוי מפרט וכלל. הוא אומר לי, זה שמאל וימין. יש מוח שמאלי, הוא הפרטי. יש מוח ימני, הוא הכללי. תגיד, מי השוטה בעולם שיכריע בין המוח הימני והשמאלי? יגיד, אני לא רוצה את המוח ההוא. אין דבר כזה בחיים. אלא מה אנחנו אומרים? אנחנו לא כולנו מדענים למחקר המוח. בסדר אחי, אתה לא צריך להיות מדען, אתה צריך להיות קורא את הפסוקים. רואה את חז"ל, רואה ראשונים, הצידה לדרך נמצאת, אתה לא חייב להמציא כלום. אתה יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא, אומר לך, תשמע, תיסע למכון מאיר, יש שם חבר, רוצים ללמוד. אתה אומר, אין לי מה להגיד להם. אתה רוצה השם לדבר איתם? דבר איתם. איך זה יהיה? אין פתקים משם. יש רמקול. יש ערוץ, יש כל מיני כלים טכנולוגיים. זהו. אנחנו כלים. בזה אנחנו שמחים. בהצלחה. שלום לכולם.